פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור לי יום שישי, פרשת וערה, פרשה שיש בה שבע מעמקות. אבי, שלום לך באולפן רחובות, ותגידי בבקשה איזה מעמקות אתה חושב שאופיינית לנו השבוע.
בוא נדבר על המכות, אתה יודע, המכות הכי גרועות חוטפים מידי אלה שאתה מאמין בהם ורס איתם, והנה, ממי חטפנו השבוע את המכה הכי גדולה? איך קראת לנו לפני הש... אביגדור, יפה, יפה. אגב,
אביגדור ליברמן אף פעם...
נכון, ואביגדור ליברמן אף פעם לא התיימר להיות ידיד גדול שלנו, הבנו תמיד שזה מהאינטרס, אבל בנט, איזה נופת צופים, ופתאום איזה אותי נופת צופים. הוא מלכלך אותנו יותר מאשר כולם. ודווקא ברגעים הקשים, בוא תגיד אבל מה הוא אמר.
טוב, כן. בוא נתחיל עם זה שלפני שבוע הוא פתח את הקו החדש בהתקפה על הממשלה שנכנעת לחרדים וטען שצריך שיהיה אכיפה שוויונית. כדי לאזן, הוא דיבר גם קצת על חוסר השוויונות בתל אביב, על מה שקורה שם, אבל המסר היה חרדי. אז חשבנו, אתה יודע, החלקה חד פעמית.
כן. נכנס לדבריך שהוא כבר דיבר גם בעבר על הכניעה של נתניהו להסקנים החרדים. אתה זוכר, הוא טבע את המונח להסקנים.
ועכשיו זה לחרדים, כן. עצמם, אוקיי. אז חשבתי, אתה יודע, החלקה חד פעמית, או שהיה לו קצת מחסור בחומרים. השבוע הוא מדבר על שהחרדים מכירים ממדינה בתוך מדינה, ואני בודק את הארסנל של החבר החדש שלו, כנראה, ליברמן, אני לא מוצא שם אפילו ביטויים מהסוג הזה. מאיפה לדעתך זה נובע? לי יש תיאוריה, אבל אני רוצה לשמוע את שלך.
שמע, הוא נואש. בן אדם נואש. הגוש הזה, הבסיס שלו, הבייס שלו של הימין הדתי-לאומי, כנראה הוא חושש שילך לסמוטריץ'. גדעון סער גונב לו באמת את הבסיס שממנו הוא חשב להיבנות לראשות ממשלה של מצביעי כחול לבן והליכודניקים המתונים. אז מה שנשאר זה להקות בחרדים, ותכף נדבר גם על גדעון סער, שבניגוד לבנט, למרות שאולי לא זה הכי משתלם, הוא לא אומר מילה רעה לחרדים. צריך להעריך את זה מאוד. כן, אבל יעקב, תגיד לי מה התיאוריה שלך, בבקשה, כן.
כן, זה על בסיס, מה שאתה אומר, הנואשות הזאת, וגם על עוד בסיס שהוא הבין, שאם הוא בממשלה, אז החרדים לא בממשלה ולהפך. זאת אומרת, הוא חצה פה את הקווים באופן הכי בולט לטובת הגוש, הוא מקווה שיקלוט אותו במקום לקלוט את החרדים, ואז הוא יורה לכל הכיוונים. אבל מה שמעניין אותי הוא ששים לב מה שקורה כאן. הוא מנסה להקות בחרדים כדי לגנוב מנדטים, אבל מי בדיוק? שים לב שלפיד שותק כמו דג. אני עברתי לפני השידור הזה בגוגל, כל ההתבטאויות של לפיד, לא ראיתי מילה וחצי מילה על חרדים.
הייתה התבטאות אחת.
כן.
על כך שליצמן נותן דירות לחרדים, נותן דירות זולות לחרדים. אני מזכיר לך, אגב, שאתה היית הראשון שזה איך שהוא נכנס לתפקיד, אמרת, אנחנו נחטוף מזה, מהתפקיד הזה, את כל הכותרות. אז כנראה, הנה זה בא, כמו שאומרים.
טוב, אני חושב שלפיד לא דייק בלשנו, כמובן שליצמן לא דואג לדירות החרדים, אלא לדירות לחלק מהחרדים, וראיתי איך שהוא תפר את הקריטריונים שיתאימו למי שהוא רוצה, אבל בוא נניח...
גם לחלק זה משהו, כן.
כן, בדיוק.
הוא דואג בטח לבלז, לא לבלז.
כן, אגב, אין לי שום בעיה עם זה שליצמן, שלפיד תוקף את ליצמן, הרי הוא הכריז שהוא לא יישב איתו בממשלה, גם אם הוא יהפוך את אורו, משהו לא הכריז על ליברמן. אבל שימו ללפיד שותק, שר שותק, בנט התחיל לאמץ לעצמו את הקו החדש, והוא נשאר בעצם בחזית. אז מי הוא מתחרה על איזשהו מנדט של עולה חבר העמים עם ליברמן? מה עובר לאיש הזה?
ככה זה מה שנראה, כשנואשים כנראה נוקטים בכל האמצעים שעומדים לרשותך, אבל אנחנו לא מופתעים. בוא נגיד שכבר התרגלנו לחטוף מהאיש נעיצות סכין בגב כשזה ישתלם לו, אבל אני שוב רוצה לחזור לגדעון סער. תשמע, מי שהכי הכי הכי היה משתלם לו עכשיו ללכת על הקו הזה, ואני בטוח שזה מוסיף לו גם מנדטים, זה גדעון סער. עכשיו, אפשר לדבר על הילידות שלו, הוא כנראה באמת יש לו איזשהו ציר עם החרדים שלא סתם, אתה יודע, כשאנחנו יושבים איתם, יעקב, אתה גם דיברת בשיחות סגורות, הם אומרים, אם תהיה קונסטלציה שאפשר ללכת עם גדעון סער, אנחנו לא נצטער על הניתוק הזה מנתניהו, לא נצטער עם האלטרנטיבה היא סער. עד השבוע אנחנו דיברנו על כך שבעצם איך סער יוכל להרכיב ממשלה עם החרדים כשהברית שלו היא מבית, אבל אתה שמעת איזושהי תובנה, בוא נגיד, מחק חרדי בכיר. בבקשה, כן.
כן, לפני התובנה הזאת אני רוצה עוד להישאר רגע מילה על בנט. אתה יודע מה, בוא נתנחם בזה שהוא איבד את ההשתונות לא רק כלפינו, אלא גם כלפי השותפים שלו. ראית איך הוא תקף את זה שהוא חתם איתו על הסכם עודפים? הוא תקף קשות את גדעון סער, תקיף אותו כמין מפלגת קריאטיב תל אביב. אפשר לחשוב בדיוק איפה נוצר נפתלי בנט באיזה מפלגה הוא היה, מה הוא עשה עד עכשיו, הוא היה שר ביטחון, לא מי יודע מה, התרסק כמה פעמים במערכות בחירות, ואני בודק את הרזומה של שר, נדמה לי שהוא היה פעם שר החינוך.
שר החינוך, שר הפנים. אגב, בוא נדבר על הזגזוגים של בנט גם, כן? פעם הוא עם החרדים, פעם הוא נגד החרדים, פעם הסיפוח, הוא תבנית הכל, כן? הוא גולת הכותרת, ופעם הסיפוח לא מעניין, פעם הקורונה, ופעם פתאום כשיש חיסונים אז הקורונה פחות מעניינת. תשמע, האיש מזגזג, וכנראה לא לחינם.
תמיד יש לו פתרונות לבעיות של אחרים, אין להם פתרונות. כמו לדוגמה בצוק איתן, הוא יודע איך להכריע את החמאס, למרות שהוא כשר ביטחון, הוא לא ממש עשה את זה, הוא יודע איך לטפל בקורונה. תמיד הבן אדם עם הפתרונות הגאוניים, אבל זה אומר...
או ההצעה שלו אז הייתה להעביר הכל, אתה יודע, לחקירות האפידמיולוגיות למשרד הביטחון. בוא, היום החקירות האפידמיולוגיות בפיקוד העורף, ו... אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. בתקופתו של בנט האנשים לא הוכשרו שם. אגב, אם מדברים על רעיונות, אז באמת הרעיון הכי נורמלי שהיה זה של גדעון סער של בדיקות רוחביות. אם כבר מדברים על רעיון שלא יצא אל הפועל. אבל תשמע, כן, עצרתי אותך באמצע, בבקשה.
כן, אז יש לנו את הבעיה. לבנט, זו בדיוק מה שאנחנו מדברים כעת, זה תמצית הבעיות שלו. לא רק שאין לו בייס, אין לו גם כן איזה בסיס פנימי. הציונות הדתית לא הולכת איתו, הוא גם מתרחק ממנה, החילונים גם כן אין לו מה למכור. בסופו של דבר הוא בעצמו יודע, אבל כנראה הנואשות שלו היא מכאן, שהסקרים שנותנים לו היום 13 מנדטים יכולים גם לתת לו 5-6, הוא יכול גם לגמור על מתחת לאחוז החסימה.
אני מזכיר לך של הימין, עם הימין החדש הם יצאו לדרך גם עם איזה 15-16 מנדטים, ואיך זה נגמר בסוף כולם יודעים, כן? אני לא חושב שהפעם הוא יגיע לאחוז החסימה, אבל ברגע שהוא יביא 7-8 מנדטים, אז כל החלום שלו של להיות ברוטציה על ראשות הממשלה, או באיזושהי קונסטלציה לקרוא תיגר כמנהיג עתידי, החלום הזה נגוז כלא היה. עכשיו, אגב, בוא ספר לנו...
כן, אני רוצה להגיד להוסיף, החלום הזה נגוז כבר עכשיו, תסתכל רגע על הסקרים. ראש המפלגה הגדולה זה שר, אבל ראש המפלגה השנייה זה יאיר לפיד, ובנט 13 מנדטים ראש המפלגה השלישית. אז גם אם חלומותיו יתגשמו, הוא מספר 3 ברביעייה הזאת שהוא רוצה שתנהיג את הממשלה, אז מה בדיוק הוא יקבל שם? את תיק החינוך שוב פעם?
תראה, ראינו כבר שברגע האמת, כשהוא מחזיק כל מיני איברים רגישים ביד, הוא יודע לשחות הרבה דברים, כן? אז ראש ממשלה, אבל לדעתי הוא לא יקבל. בוא, אני רוצה שתגיד לנו את התובנה, אתה סיפרת לי לפני השידור, ששמעת היום מחבר כנסת חרדי, כשאתה שאלת אותו, למה הם מתחמקים ככה מהצהרת הנאמנות שביבי מבקש מהם? הוא קרא להם השבוע לבלפור, והוא ממש התחנן בפניהם שיצירו אמונים, ו... למה זה לא קורה?
למה זה לא קורה טוב? מבחינה רציונלית זה לא אמור לקרות, כי הבחירות הן לא ישירות לרשות הממשלה. כל בוחר מצביע למפלגה שלו, ואחר כך מתחיל הסחר מחר. אחרי הבחירות תלוי, אם החרדים יוכלו ללכת איתו, הם ילכו איתו. אם לא, הם שומרים להם אופציות אחרות, כמו שביבי שמר לעצמו אופציה ב-2013, ופה אני בא לתובנה אמורה. דיברתי עם חברי כנסת חרדי, אמרתי לו, בוא, הרי נתניהו לא הצליח לעבור את ה-60, הגוש ה-60, 61, 3 מערכות בחירות, גם כשהוא קיבל 35 מנדטים. למה אתם חושבים שהוא יעבור עכשיו? אומרת, תראה, אנחנו באמת לא בטוחים, אבל אם לשר ולפיד ירצו להקים ממשלה, אנחנו יכולים לבוא אלינו ולהגיד, תשמרו, אתם יכולים להקים איתנו עם 16 מנדטים, או אתם יכולים להקים עם ליברמן עם ה-6 מנדטים שלו, אז מה הם יעדיפו? הם בדיוק שיעדיפו את ה-16 מנדטים שלנו, נאמנים ויציבים, שאיתם אפשר להקים ממשלה ל-4 שנים, מאשר אביגדור ליברמן, שא' יש לו רק 6 מנדטים, ב' הוא הרי נזיל כמו החופים של יד הכינרת, כל פעם הוא נמצא בקו אחר. אז זה דבר שלא חשבתי עליו, זאת אומרת, חרדים ביהדות התורה, חוץ מליצמן שמוכן לשבת בכל ממשלה שלפיד ופורוש לא נמצאים שמה, אבל חוץ מזה, אחת...
לפי החרדים... איזה סדר? לפיד ופורוש או פורוש ולפיד?
פורוש ולפיד.
תשמע, יש עוד משהו שהיה שם גדעון סער שלא היה לפני. בסוף החרדים מחפשים מישהו שאפשר לעשות איתו עסקים. ועד עכשיו לא היה מישהו כזה בנמצא גנץ, כולם הבינו שהוא לא בר שיח בכלל, וכולנו רואים היום גם למה. לפיד, אי אפשר לעשות איתו עסקים, אני אומר לך גם לא בנט, כי בנט הוכיח שהוא מתהפך עליך, איך אומרת מירי רגב, כמו סטייק, מתהפך כמו סטייק. ועם גדעון סער הם יודעים שאפשר לעשות איתו עסקים, הרי את העסקים עם ביבי, את העסקים הכי טובים עם ביבי, עשו דרך גדעון סער כשהוא היה בתמונה, גדעון סער ואלקין. לכן, כל מי שחושב שהפעם תהיה תמיכה אותו, נכון שאם ביבי יביא 61, תלכו איתו. אבל אם זה לא תהיה הסיטואציה, ולפי כל הסקרים זו לא הסיטואציה, אז אני אומר לך, יעקב, הכל פתוח אחרי הבחירות. זה מה שאנחנו שומעים מחברי הכנסת החרדים.
אוקיי, דיברת על סטייקים, אז בוא אני רוצה רגע להחזיר לאש רגע ולהפוך לצד השני, שוב פעם את נפתלי בנט. תשמע, יש סיפור מעניין עם סמוטריץ'. כולנו הרי מתפלים למה הוא לא קיבל את ההצעה של בנט. שלוש בעשירייה הראשונה, זה מכובד, למה הוא נאבק על הרביעי? זאת אומרת, למה המנדט הזה הוא כל כך קרדינלי מבחינתו, שהוא הולך איתו לפיצול ולפירוד ולסיכון מסוים.
אני יש לי תשובה, אבל בוא נשמע מה אתה אומר, בבקשה.
התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אני יודע שמי שבא לתובנה הוא נתניהו, שאמר אותה שבוע למישהו חרדי. הוא אמר לו ככה, תראה, אני יודע את הסקרים האמיתיים, בנט לא יכול להגיע לעשרה מנדטים. עכשיו, אם סמוטריץ' רק שלושה מנדטים, הוא לא יכול לפרוש, להקים סיעה ולהצטרף אלינו ולקבל את שר התחבורה שהוא הבטיח לו. אגב, זה גם פרסום מעניין פה, הוא הבטיח לו את שר התחבורה, אבל זה בתנאי שהוא יוכל להתפצל. ולהתפצל אתה צריך שליש. בשליש מ-10 זה צריך להיות לפחות 4. עכשיו, אם
אבל יעקב, אם הוא סיעה נפרדת, הוא לא צריך שליש. אם הוא מכריז על עצמו כסיעה נפרדת,
זה השאלה. בחיבור עצמו, אתה לא יכול להכריז אחרי הבחירות כסיעה. אתה צריך להירשם כסיעה נפרדת.
לא, כמו דגל ואגודה, שרצים תחת מטריה אחת, אבל בפועל הם שתי סיעות שונות.
נכון, אבל בנט לא מוכן גם לזה.
אגב, אני חושב עוד תובנה. סמוטריץ' מזהה משהו, ואנחנו רואים את זה גם ברחוב החרדי. סמוטריץ' מזהה שבחוגים הצעירים של הציונות הדתית, בציונות הדתית הקשה, בבייס הקשה, ואני אומר לך גם אצל חלק מהחרדים, יש כלפיו איזושהי הערצה כבחור הצעיר שבא ויודע לדבר ולא מפחד מאף אחד. והוא פשוט מבין שיש לו הזדמנות להפוך למנהיג הציונות הדתית. וכל עוד הוא יהיה תחת בנט, אז זה תחת בנט מספר 1 ושקד מספר 2, ובסוף ידאגו שהוא יקבל את התיק הבכיר פחות, ותמיד יציירו אותו כקיצוני של המפלגה. הוא לבד, אם הוא עובר את אחוז החסימה, ובסבירות גבוהה אפשר לומר שהוא יעבור, אז הוא משחק אותה בגדול. הוא המנהיג הבא של הציונות הדתית, והוא בחור צעיר. הוא בחור צעיר, עתידו עוד לפניו.
יש לו בעיה אחת, שהציונות הדתית מפולגת יותר מאשר היהדות החרדית. זה כמה סיעות ותציעות יש שם, נועם והרב טאו, ויש לך את הסיעה של בן גביר ומרזל, ועוד כל מיני קבוצות אחרות.
אבל הוא מקום ראשון. הוא מקום, כן. אגב, אם הוא מקבל מבית, הוא מקבל יותר, כי זה שלושה שהם רק שלו, ככה הוא צריך להביא להרמור ולבן גביר ולכולם, אבל הוא יהיה מקום ראשון, ואת הדומיננטיות של המקום הראשון, שהיא אולי לא משמעותית לאדם כמו אורי אריאל, שבסוף רוצה את התפקיד ולעשות בו משהו, לסמוטריץ' זה מאוד 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 משמעותי, הוא יכול לקבע את מעמדו, הוא צעיר, כמו שאמרנו, עתידו לפניו, ולכן הוא לא יוותר כל כך מהר על הריצה הנפרדת הזאת.
אבל תהיה לו בעיה, הוא צריך להתגבר בדרך על הפלג החברוני.
לנו יש גם חברוני, מדבקות שם עד שהם שמרו מסכנים, כן.
לא, אני מדבר על הפלג של חברון. יש שם את מרזל ואת בן גביר שאומנם כבר נמצא בירושלים. הוא יגלה מהר מאוד שלנהל מסע ומתן עם בנט הרבה יותר קל מאשר עם החברה האלה, ואתה יודע מה? לחברה האלה יש נדוניה. בכל מערכת בחירות הם מביאים קרוב ל-80,000 קול, גם כי הם לא עוברים את אחוז החסימה.
פעם קודמת הם הביאו פחות, למיטב זיכרוני.
84,000 קולות.
אבל בוא נגיד, מי שיודע להתמקח עם הערבים בשוק החברונאי, אז בשבילו להתמקח עם סמוטריץ' קטן עליו, הבעיה שגם הוא גדל באותם ג'בלאות, אתה יודע. הוא גם כן סוחר ממולח. יהיה מעניין פה. אתה חושב שבאמת יש פוטנציאל לאיזה מנדט חרדי? אפרופו המנדט הערבי אצל ביבי, אז יש סיפור למנדט חרדי למפלגה ציונית דתית?
למה לנחש? יש לנו סקר. סמוטריץ' ערך השבוע, בשבוע שעבר סקר, והוא שאל שם שתי שאלות אם תצביע. זה נגמר להערכתו בחמישה מנדטים שיש לו. שאלה שנייה הייתה מאוד מעניינת. הוא שאל חרדים אם יש סיכוי שתצביעו עבורי. אז לפי הניתוח שלו, הוא אמר את זה לחבר כנסת חרדי השבוע, מיהדות התורה הוא יכול לקחת מנדט, ומש"ס הוא לא לוקח שום דבר, כי הקהל המזרחי, הספרדי המסורתי לא שייך אליו. אז אמר לו, אני קצת מבואס שאני לא יכול לקחת ממכם מנדטים, אבל תשמע, יש לכם ציבור נאמן. אני חושב שחצי מנדט זה בייס, אבל יכול להיות שעם הפיצול באגודת ישראל יימשך, וכפי שראינו השבוע ושבוע הבא, והם לא יגיעו לאיזושהי הסכמה, אז
יעקב, רק לסיום, לפני שעוברים לפרסמות, זה יהיה מאוד אירוני עם חסידות גדולה באגודה, ואולי עוד כמה שנלוות לה, שלא ספרו את המגפה בכלל, ועשו טישים כרגיל, ומקוואות ותפילות, פתאום לא יגיעו לבחירות בגלל המגפה. וזה יכול להיות.
לא, כן. הם לא יגיעו בגלל המגפה, אבל המגפה אחרת, המגפה האגודאית.
המגפה האגודאית.
זה וירוס שמתפרץ.
כנגדה אין שום חיסון כנראה, אין שום חיסון נגד המגפה האגודאית. טוב, מי יהיה איתנו היום? מי יהיה איתנו?
יהיה איתנו שר החינוך, יואב גלן, תשאל אותו קצת על חיסונים, לעובדי הוראה, על חיסונים במערכת הפוליטית, על המצב של הליכוד. בוא נשמע מה יש לו.
זוכה בסקר אצלך. זוכה בסקר, כחק הצעיר המצטיין בשעס. אנחנו נכריז על התוצאות כאן, וגם נדבר איתו. פרסומות ומיד נחזור.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
השבוע במשפחה. המאומות בוושינגטון, הפריצה לבניין הקפיטול והאימותים בין הצדדים. שליח משפחה לוושינגטון, ישראל גרובייס, ביומן מהשטח. יונתן בירנבוים הצטרף למערך החקירות האפידמיולוגי של פיקוד העורף, שמע את הסיפורים הכואבים, התירוצים המשונים והשיחות המוזרות. ו-30 שנה אחרי, נחמן שי, האיש שהיה אחראי על הרגיעה הלאומית, חוזר אל הרגעים הדרמטיים ממלחמת המפרץ. כי יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו, כוכבית 6485.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
זו אותה הנסיעה לעבודה, הביתה ולבית הספר. אבל בחורף זה לא אותו הכביש, נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן, גם כשהדרך מוכרת. נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מקורמל, איזה טעם שוקולדי מיוחד, חדש שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לשר החינוך יואב גלנט.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. תשמע, אנחנו בעיקרון תוכנית פוליטית, אבל ברשותך נפתח דווקא בעניין בריאותי שקשור למערכת החינוך, ואולי נשמש כפה לאלפי מורים ומורות, בעיקר בחינוך המיוחד, שממשיכים עדיין ללמד. בסוף, ואפשר להבין את מה שאתה התוות, שהם כעובדי מערכת הבריאות, הם כמו רופאים שלא יכולים לנטוש את המשמרת, אבל מישהו שם אותם בסוף שרשרת המזון, קדמו להם שוטרים שלא יוצאים בהכרח לשטח, עובדי רשות שדות התעופה, עובדי התעשייה האווירית, עובדי רפאל, למה הם לא חוסנו ראשונים? תכף ומיד כשהתחיל החיסון הראשון.
ואנחנו מדברים על בעיקר לחינוך המיוחד שהתחיל לעבור, שלא פסק ללמד אפילו יום אחד.
ובצדק.
טוב, קודם כל אני גאה מאוד בכך שהחל מ-1 בספטמבר ועד היום, החינוך המיוחד עובד בכל הקשת שלו. מדובר על כמעט 10% מתלמידי ישראל, החל מהכאלה שעבורם החינוך הוא לפעמים כמעט כמו טיפול רפואי ובית חולים, ועד למי שנמצאים במצבים קלים, אבל אסור להם להפסיד אף יום. ובתוקף כך, עובדי החינוך המיוחד, בראש וראשונה הגננות והמורים, נדרשו לעשות את מה שהם עושים בשנה רגילה, ולפעמים גם הפחתנו בזה. כלומר, אתם יודעים, בדרך כלל יום הלימודים נמשך עד שעה 4 או 4 וחצי, אנחנו הפסקנו אותו ב-2, 2 וחצי, וגם בשביל להקל עליהם. אני הנחיתי את מנכ״ל המשרד לתת עדיפות מעל כל עדיפות אחרת לחינוך המיוחד, ובתוקף זה לתעדף את עובדי ההוראה בחינוך המיוחד, בפנימיות ובכפרי הנוער, בחיסונים, ולשמחתי התהליך הזה החל לקרות. אז כל עוד זה תלוי במשרד החינוך, זה מה שאנחנו נעשה.
אני שומע הסתייגות מסוימת, כל עוד שזה תלוי במשרד החינוך, יש מעקבים ממקומות אחרים?
לא, אני לא חושב שיש מעקבים, אבל היה ברור לכל שחיסון המורים והגננות הוא הראשון בתור אחרי האוכלוסיות בסיכון, המבוגרות וצוותי הרפואה. ואני מקווה שגם אם נוצרו פה אי דיוקים מסוימים, הם יתוקנו כמה שיותר מהר, ואנחנו נסיים את הסגר הנוכחי כאשר כל עובדי החינוך מחוסנים.
עכשיו, כשאתה מדבר על סיום הסבב הנוכחי, מה הצפי שבעוד שבועיים, נגיד שלושה, המורים יהיו מחוסנים ויוכלו כבר תוך כמה שבועות לפתוח את מערכת החינוך? יש לכם יעדים עם זמנים?
מבחינתי, ברגע שהסגר נגמר, צריך לפתוח את כל מערכת החינוך, ואני יודע שאנחנו יכולים לעשות את זה עם מורים מחוסנים. יש לנו בסך הכל 200,000 מורים, וההיקפים של החיסון היום הם 200,000 ביום. אז אנחנו יודעים לפתור את זה ברמה הלאומית, ואני בטוח שהמדינה ששמה בצדק את החינוך בראש סדר העדיפויות, תיתן לעניין הזה מענה. ומבחינתי, דרך אגב, אם כבר השאלה הזאת היא נשאלת, המקום הכי חשוב שבו צריך לסגור פערים עכשיו הוא דווקא כיתות הביניים, מכיתה ה' ועד כיתה י', כיוון שלכיתות הנמוכות אנחנו נותנים עדיפות באופן טבעי, והדבר הזה נובע כמובן מכך שגם צריך לדאוג לילדים בגיל הרך ולהתוות את הדרך, וגם מפני שההורים יכולים לצאת לעבודה כאשר התלמידים נמצאים במוסדות לימוד. י' י' ב' בחינות בגרות.
אומרים שיש הקשחה בדרישות של משרד החינוך, קראנו הבוקר במשרד לגבי הבחינות בגרות, וגם יש להם פער גדול בלימודים בגלל מה שהם הפסידו.
לא, המצב הוא הפוך. אנחנו הקלנו בשלושה שלבים את בחינות הבגרות. בשלב הראשון צמצמנו מ-8 ל-6 בחינות חובה, בשלב השני צמצמנו ל-5, ולאחר מכן גם עשינו מיקוד של הבחינה עצמה וצמצום בחומר הלימוד, ואני לקראת החלטה על צמצום נוסף. הדבר הזה צריך להיות מותאם לתנאים שאנחנו נותנים להם ללמוד. יחד עם זה, אנחנו רוצים שיגיעו להישגים הנדרשים על מנת שיוכלו להתמודד עם האתגרים הבאים בחיים האקדמיים ובכלל.
כן, אגב, הבת שלי בגילי הבגרות, היא אמרה לי, אם אתם מדברים עם שר החינוך, תמסור לו תודה כי ההתחשבות קרת. בואו נדבר רגע לסוף העניין הזה של החיסונים. ורבים שואלים אצלנו בסוף, החינוך החרדי מבוסס על עמותות פרטיות, בפרט במוסדות הפטור, האם גם המורים בעמותות האלו יזכו לתיעדוף בנוגע לחיסונים?
כל מי שמלמד יזכה לתיעדוף, כל מי שמקבל שכר ממשרד החינוך נמצא בתוך הרשימה שלנו ונכלל בה, ובנוסף מוטל על מנהלי המוסדות בכל הרמות להביא את כל מי שהוא עובדי מנהלה, מזכירות, אב הבית, גורמי ניקיון וכן הלאה. כולם צריכים להיות חלק מתוך
כן, אבל השאלה הייתה השר גלנט על עובדי העמותות הפרטיות שלא מקבלים מזכורת ממשרד החינוך כמו מוסדות הפטור. איפה הם נמצאים בסיפור הזה?
מבחינתי הם צריכים להגיע ולהתחסן, ואת העניין הזה צריך להסדיר מול משרד הבריאות. אני אשמח לסייע בעניין הזה.
טוב, נחזור קצת
ברשותך לפוליטיקה, כן, בכל זאת תוכנית פוליטית. תשמע, כל שלושה ימים בממוצע אנחנו שומעים על מצטרף ימני חדש לגדעון סער, האחרון הוא דני דיין, קונסול שנתניהו מינה בניו יורק. מה זה אומר על הליכוד שלא מצליח למשוך כוחות חדשים, ומה זה אומר על גדעון סער?
אני מסתכל על התמונה הכוללת, אני לא נכנס לשיקוליו של אדם כזה או אחר, מטעמים אישיים כאלו אחרים, זה הכל לגיטימי, המערכת הפוליטית במדינה דמוקרטית מבוססת על השאפתנות האישית ועל הרצון של אדם להביא לידי ביטוי לטובת הכלל את כישוריו האישיים, וכל אחד במסגרת שהוא הולך אליה. בסוף כשאני מסתכל על מה קורה ברמה הכללית, אני משוכנע שמאחר וראש הממשלה הביא מיליוני חיסונים לאזרחי ישראל לפני כל מדינה אחרת, אנחנו בחוד החנית של הפתרון של הבעיה העולמית הקשה הזאת שנחתה על העולם כולו. וכאשר הציבור רואה את התהליך הזה ורואה גם את ההישגים הגדולים שממשלת ישראל הביאה בתחום הביטחון ויחסי החוץ, ואנחנו נראה בזמן הקרוב לאחר היציאה מהסגר שהכלכלה הולכת ומשתפרת, אני משוכנע שהליכוד יסיים את הבחירות הקרובות עם מספר מנדטים זהה או גדול יותר ממה שהוא השיג בבחירות האחרונות. יש לנו 36 מנדטים.
כן, אבל גם עם 36 לא הצלחתם לעבור את ה-60, למה אתה חושב שהפעם כן תצליחו? כלומר, גם אם תשחזרו את ההישג הגדול של הסיבוב האחרון, עדיין יש איזו תקרה זכוכית כזאת, שהפעם היא אפילו תקרה קצת יותר סדוקה, כי נפתלי בנט מעל כל במה אומר כמעט מפורשות שהוא לא ילך עם נתניהו.
אני מסתכל על התמונה, שואל את עצמי, אם הליכוד יסיים במספרים האלה שאני מדבר עליהם, ולידו יהיו מפלגות רבות, שיהיה להם מספר חד ספרתי או דו ספרתי נמוך, 11, 12, 13, על מי יטילו את התקמת הממשלה? על מי שמוביל ציבור שנתנו לו 10 מנדטים, עליו יפילו את הקמת הממשלה? זה נראה לי קודם כל דבר מנותק מהמציאות ומההקשר. הדבר השני,
אתה סומך על הנשיא ריבלין אגב, שהשיקול הזה יעמוד לנגד עיניו? כי הוא יגיד, כבר ראינו שהוא לא יטיל על נתניהו גם כשגנץ נכשל בפעם הקודמת.
אני משוכנע שהנשיא יעשה את מה שמוטל עליו לטובת מדינת ישראל, ואני אומר יותר מזה, בסופו של עניין ראינו כבר כאלה שהיה להם 30 ומנדטים שאמרו מעל כל במה שהם לא ישבו עם נתניהו, והם חברים בממשלה היום. אז דיבורים של לפני בחירות זה דבר אחד, ואצל חלק גדול מהאנשים דיבורים של אחרי בחירות זה דבר אחר.
בוא נדבר על בנט וסער, והמחנה המשותף שלהם, שניהם היו שרי חינוך לשעבר. שניהם גם חתמו על ברית עודפים, אבל כל אחד מגדיר את השני במילים קשות ביותר. למי משניהם אתה מאמין?
אני לא עוסק במימד כזה של אמונה כזאת או אחרת.
כן, אבל מה זה אומר על שני שותפים שחתמו ברית עודפים, וכל אחד יורד על השני? מבחינתכם זה כמובן תופעה מבורכת, אבל אני רוצה לשמור מה אתה אומר על התופעה המוזרה הזאת.
טוב, אתה אמרת בעצמך, זו תופעה מוזרה. הם הקדימו את חלוקת השלל לביצוע מעשה, מה שנאמר במקורותינו, אל יתעלל חוגר כמפתח. הם כבר עוסקים בחלוקת השלל של מה יהיה אחרי זה ורבים עליו. לא חכם כל כך.
בנט אגב, כשהוא מדבר הוא בעצם גם מפנה אצבע מאשימה אליך, הרי כשהוא מדבר על מדינה חרדית בתוך מדינה, וכשהוא מאשים את הממשלה בקנייה לחרדים, הוא מכוון לכך שהחינוך החרדי נותר פתוח עד לגל הזה, עד לסגר הזה. אני שואל אותך, כשר חינוך באמת שנמצא בממשלה ובקשרים טובים עם החרדים, האם באמת הייתה פה קנייה לאורך כל הדרך?
אני חושב ש בעיות בין הציבורים השונים במדינת ישראל צריך לפתור בשיח. כל אלה שמתלהמים כשהם לא נושאים באחריות ומסבירים שצריך לפעול בכוח וצריך להטיל סנקציות וצריך לשלוח משטרה וכן הלאה, אומרים דברים שהם מבינים היטב שאסור שיקרו במדינה דמוקרטית. אני שוחחתי ומשוחח עם כל ראשי המפלגות החרדיות, אני נמצא איתם בקשר, אנחנו משתדלים בכוחות משותפים גם להגיע אל כל מוסד וכל מקום אחר. אני חושב שבמדינת חוק, כאשר הממשלה מחליטה והכנסת למעשה מוציאה תקנות שכמוהם כחקיקה, חובה לבצע את ההוראות, ומי שלא מבצע אותם, אני חושב שהוא סוטה מהשורה וחשוב שיעשה את זה, ואני קורא לכל הציבור, כולל כל הציבור החרדי, לבצע את ההנחיות. אני דרך אגב גם נפגש עם רבנים.
הייתה, אבל הייתה מספיק אכיפה מצדכם מול, למה למשל לא הוציאו צו סגירה למוסדות חרדים? ואני שואל כהורה שהרבים ההורים גם כן הרגישו שהם נאלצים, כי הם לא ישאירו את הילד בבית, נאלצים לשלוח את הילדים גם כשכל בתי הספר סגורים.
קודם כל בוא נעשה רגע סדר בנושא בסיסי. מוסדות החינוך הם לא מקור התחלואה, הם מראה של סביבתם, וכללית אנחנו יודעים שתלמידים שנוכחים בבתי הספר חולים פחות מאשר מקבילים להם שנמצאים מחוץ לבית הספר. יש לנו מעקב הזה לאורך כל תקופות הלימודים וגם תקופות הסגירה השונות. אז הדבר הזה חשוב שיאמר, הוא לא דעתי האישית, הוא דעת צוותי המומחים, האנליסטים והגורמים המקצועיים בכל המקומות. עכשיו, אנחנו סגרנו עכשיו, בעת הזאת, את מערכת החינוך, אחרי שאני הבנתי ובאתי לממשלה ואמרתי, אני מבין שאי אפשר לאכוף סגר כאשר מערכת החינוך פתוחה, כי רק עד כיתה ג' יש מיליון תלמידים, וכשהם יוצאים, אז ברבים מהמקומות מיליון הורים מלווים אותם, ובנוסף לעניין הזה, יש גם אחרים שמנצלים את התנועה בשביל לעשות תנועות לא חוקיות, ונוצר מצב שאין סגר. ברגע שסגרנו, אז למעשה יש לנו סיכוי לאכוף את הסגר ולמנוע את התופעות האמיתיות, שהן התופעות שיוצרות את הבעיה. מסיבות, חתונות המוניות, חפלות, תפילות המוניות לא מורשות והפגנות. שם נוצרים מוקדי התחלואה, וזה הממריצים העיקריים של הקורונה, ואת זה אני מקווה שאנחנו משתקים. בכל מקום שבו מישהו פועל בניגוד להנחיות, אני חושב שצריך לפעול כנגדו. אבל אני שר החינוך, עסקתי כל חיי באכיפה, אכיפה של דברים אחרים, פעולות אחרות, אבל אני מתכוון לעסוק בחינוך, בהשכלה, בלימוד, לא באכיפה. כן. אכיפה זה כן, תפקידו אני... של מישהו אחר.
כן, אני שומע מבית דבריך, אתה אומר ככה, אנחנו, אני חושב שההדבקה היא לא במוסדות החינוך, אבל מבחינה פרקטית אתה לא יכול לסגור את המשק אם אתה לא סוגר את מערכת החינוך. בתוך הדברים האלה מונחת איזושהי הסכמה לקונספט החרדי שבעצם לימודים צריכים להימשך, אני מדבר ברמת העיקרון.
זה לא מה שאני אומר.
ברמת העיקרון, אתה אמרת שרק טכני אתה לא יכול לסגור את המשק אם אתה לא סוגר את החינוך.
תראה, אני הרי ידוע הרי שאני נלחמתי מעל כל במה בכל פורום של הממשלה והקבינט על מנת שמערכת החינוך תישאר פתוחה, וזה אמנם הצליח לאורך חודשים ארוכים, כולל בתקופות סגר, ובשלב מסוים כאשר הוחלט על סגר כללי שלישי, כללי ומלא, אז אנחנו צריכים לתת כתף לתוך העניין הזה, להיכנס מתחת לאלונקה מה שנקרא, ולוודא שכולנו נמצאים במקום אחד. אתה שואל אותי על חשיבות הלימוד, אני בוודאי לא צריך להסביר את זה למאזינים חרדים שיודעים היטב שיותר מכפי שעם ישראל שמר על התורה, התורה שמרה על עם ישראל. הרי בזכות מה הגענו אחרי 2000 שנה לארץ? בזכות זה שהתפללנו 3 פעמים ביום לירושלים ולמדנו ושמרנו על המסורת. זה מה שהחזיק את העם הזה. ובזכות מה יש לנו יתרון על שכננו? לא רק בזכות האמונה שזה מובן מאליו, אלא בזכות זה שיש לנו מערכת חינוך שבקצה יש לה תוצרים, יש לנו רופאים ומהנדסים ואחרים,
ובוא נזכיר גם, אולי המאזינים לא יודעים, שבגל הראשון אתה הקצת עשרות אלפי שקלים לרכישת טלפונים ניידים שיהיו אצל התלמידים החרדים ללמידה מרחוק. זה נעצר בגלל התערבות משפטית. אני רוצה לשאול אותך, האם שוב, תדע, אנחנו מדברים הרבה על המשפטניזציה של המערכת, האם אתה חושב שגם בסיפור הזה היועצים המשפטיים לא אפשרו את הנחלת הלימוד מרחוק במגזר החרדי?
אני רוצה לומר שאנחנו עיננו תוכנית משולבת גם של מחשבים למגזר הכללי וגם של טלפונים קשרים למגזר החרדי. בנושא של המחשבים חולקו 150 אלף מחשבים במדינת ישראל, חלק קטן גם למגזר חרדי שהסכים לזה ורצה בזה. לגבי טלפונים קשורים, נוצרה בעיה משפטית בין חברות סלולריות שטבעו אחת את השנייה, וכתוצאה מזה פנו לבית המשפט. הבעיה הזאת נפטרה, ואנחנו כעת מאפשרים רכישה של מכשירים קשרים בדור 2 ו-3 שמתאימים לדרישות המגזר החרדי, והתהליך הזה בעיצומו, והתלמידים יקבלו אותם.
אתה הזכרת מקודם השר גלנט את השכנים שלנו, בוא נדבר על השכנים מבפנים, זאת תהיה שאלה האחרונה לסיום. אני רואה כאן איזושהי דואליות ביחס של הליכוד למגזר הערבי. הרי רק לפני שנה פחות הצלחתם למנוע הקמת ממשלה שנשענת על קולות הערבים, והנה עכשיו אנחנו רואים איזשהו רומן לוהט כזה בין ראש הממשלה והמגזר הערבי. איך זה מתיישב?
אני חושב שהדברים הם דברים ברורים. אנחנו אף פעם לא היינו נגד הציבור הערבי. אנחנו הרי השקענו 15 מיליארד שקל בקידום המגזר הערבי בממשלה החל מ-2015. אני כשר...
אבל ביבי בנה קמפיין נגד המשותפת, הערבים נוערים, אנחנו זוכרים מה היה פה.
כן, אז זה בדיוק מה שאני אומר. הבעיה של הציבור הערבי, בעיה קשה, זה שמי שמתווך בינו לבין המדינה, זה נבחרי ציבור ברשימה משותפת, שהיא עוינת למדינה, וכתוצאה מזה היא גורמת לנזק לאוכלוסייה הערבית. לאזרחים הערבים מגיע הכל. אני כשר בינוי ושיקון השקעתי 1.5 מיליארד שקלים במגזר הערבי, גם בבניית שכונות, גם בתכנון, גם במוסדות חינוך וגם במוסדות ספורט וכן הלאה. אני משקיע היום כשר החינוך מיליארדים במגזר הערבי. אני יכול לומר לך שמתוך 150 אלף מחשבים, 50 אלף הגיעו לערבים, כי הם נמצאים בשכבות הנמוכות ברקע הסוציו-אקונומי. כן. ואנחנו דאגנו במיוחד להם. לכן אני גאה מאוד במה שאנחנו עושים עבור הציבור הערבי, ואני משוכנע שהציבור הערבי יודע שאין מפלגה שעשתה יותר בשבילו. אתה שואל אם החברי כנסת הערבים עוזרים לו? התשובה היא לא. ולכן צריך שהציבור הערבי יצביע עבור מי שבאמת דואג לענייניו. ואז אוקיי, אנחנו נוכל לטפל גם בדברים אחרים.
אוקיי, שר החינוך יואב גלנט, אנחנו מאוד מודים לך, שבת שלום.
שבת שלום, כל טוב.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
סליחה, יש מצב לעקוף אותך בתור?
בטח, בכיף.
במיוחד עכשיו, זה הזמן לאהבת חינם.
אוסם השיקה את במבה לבבות ומזמינה אתכם לפזר אהבת חינם. ספרו לנו איך אתם מפזרים אהבת חינם, אפילו מעשה קטן, ואולי תקבלו מארז במבה מפנק במשלוח עד הבית במתנה. פרטים נוספים בטלמסר 03-373-9090, כפוף לתקנון המתפרסם באתר אוסם. אין כמו במבה של אוסם.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
הישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר, סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
השבוע במשפחה. המהומות בוושינגטון, הפריצה לבניין הקפיטול והעימותים בין הצדדים. שליח משפחה לוושינגטון, ישראל גרובייס, ביומן מהשטח. יונתן בירנבוים הצטרף למערך החקירות האפידמיולוגי של פיקוד העורף, שמע את הסיפורים הכואבים, התירוצים המשונים והשיחות המוזרות. ו-30 שנה אחרי, נחמן שי, האיש שהיה אחראי על הרגיעה הלאומית, חוזר אל הרגעים הדרמטיים ממלחמת המפרץ.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו, כוכבית 6485.
מקורמל. איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, שיחה סוערת עם שר החינוך, ויעקב, בוא נדבר על הסקר השבועי שלך. שבוע שעבר העלינו כאן את אורי מקלב, שזכה כחק המצטיין בדגל התורה. השבוע עשית סקר נוסף, גם עם איזה 1,000 משתתפים בטוויטר. בוא תן לנו מה הייתה השאלה, מה התוצאות, ונעלה את הזוכה.
השאלה הייתה מאוד מאוד פשוטה. מי לדעתך החק הצעיר, לא הגוורדי הוותיקה, אלא מהחדשים שנכנסו בשנתיים האחרונות, נותנת הכי הרבה תשואה לבוחר. אז הנה התוצאות, נתחיל מלמעלה ולא נרד עד למטה מפני הכבוד.
לא, תתחיל
הכבוד.
מלמטה לא, למעלה, בלי לא, אחוזים. אוקיי. לא,
מקום ראשון יצא אוריאל בוסו עם 53%, ומקום השני משה ארבל עם 36%, את היתר לא מזכיר.
זה יותר מפערי ההתאמה של ביבי במעמדות לראשות ממשלה מול המתחרים. אוריאל בוסו, חבר הכנסת, שלום לך. שלום, המנצח אחרי, בסקר. טוב.
שלום וברכה.
לא
אגיד לכם שזה משהו שלא היה לי נוח במהות שלו, כי אנחנו אתה יודע, צייר פשע, עובדים גם באחדות וגם באמת בהתאמה אמיתית, ואין תחרות, כולם מאוד מאוד רציניים, כל אחד נותן בתחום הפייט, אבל אם ככה עשית סקר, ככה הוחלט, אז תודה על הפרגון.
זה נאמר כל המון ככל שדיים, אנחנו יכולים לעשות. טוב, תגיד לנו במילה אחת לפני שנפנה לך ונבקש ממך לבחור איזה שיש לנו שיר לסיום.
זה הזוכה, הזוכה זוכה בבחירת שיר, אתה מבין?
בדיוק.
אצל יעקב גם כשאתה זוכה במשהו, הוא מפיל עליך ג'וב שתעשה משהו בשבילו. סליחה, כן.
מה התפקיד שלך במטה של ש"ס, מה אתה עושה שם?
אני מנהל את אני שבוש התנועה הכיר אליי את נושא מתי הצעירים, המדרשיות, בוא נגיד כך שכל פעם ניצאו להניע את הדבר הזה, אבל אני הולך לא רק להקים מתי לצעירים לקבוד הקשירות, אני הולך להקים את צעירי שעה כמו שיש במפלגות אחרות, צעירי שתי, צעירי ליכוד, צעירי שמה, אתה יודע, שמה זה צעירים אפילו, אבל צעירי שעה הם כוח מניע ולאו דווקא בחורי ישיבות, אלא יש צעירים, מדרשיות בכל הארץ, מסורתיים, אנשים שמחוברים, ואוהבים את הרבנים, אוהבים את היהדות המסורת, אנחנו מתנים את זה, עשינו שיחה ראשונה, ממש עכשיו לעכשיו, היה כמעט 200 חבר'ה בשיחת זום. היעד שלנו לעשות כינוס, שבועיים לפני הבחירות, כינוס זום בבנייני האומה, או מקום אחר שיקבע, עם בין 3,000 ל-5,000 צעירים, אנחנו נעשה את זה, וזאת השם נעיר.
אוקיי, אז אני בגלל בגילי המתקדם לא אוכל להצטרף לצעירים.
אני מבסוט יעקב, בגלל שאנחנו בני אותו גיל, אוריאל ואני, ועכשיו כשהוא אומר שקוראים לו צעיר, אז אני גם, כמו שחיים רמון אמר פעם, עדיף פוליטיקה על כדורגל, וכדורגל בגיל 30 אומרים לך, זקן לך ביתה, ובפוליטיקה אתה בגיל 50 בצעירי מפלגת העבודה או בצעירי ש"ס, או 40 ומשהו, כן.
אוקיי, תבחר לנו איזה שיר לסיום.
טוב, אז האמת היא שזה תקופת הילולות, הג'אנר המזרחי צריך להיות לצערי, לא הצלחנו לחגוג כמו שצריך את הילולת רבי יעקב בחצירה, השבוע הבא יש לנו הילולת הבבא בתרי, תקופה שאנחנו חומרים קדושים, אבל יש גם כן שיר שמחובר לתורה, יפה ותמה, תורה תמימה, אנחנו נלחמנו מלחמתה של תורה בתקופה הזאת, ולא בגלל הבחירות, אנחנו יודעים מול מה אנחנו עומדים, בעזרת השם שאין לנו זכויות שנצליח, איך אומרים, לצלוח את כל המאמורות הללו, איך אומרים שם ישראל, שם
כדור ברוך הוא יתנוצץ. אמן. אני אוסיף עוד משהו, אתה לא חייב להגיב, אפשר להקדיש את זה גם לגברת יפה דרי, יפה ותמה בתיקי החקירה. יצאה זכאית גמורה. זה אתה לא חייב להגיב, כן.
טוב, חברים, שבת שלום.
שבת שלום ובהצלחה. בהצלחה.
תודה, תודה, תודה.
עד כאן התוכנית פלפוליטיקה לשבוע הזה, אנחנו נאמר שברקע מתנגן השיר, נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאבי שלום באולפן בני ברק, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לצוותים בירושלים וברחובות, יעקב, תודה רבה לך, שבת שלום.
שבת שלום.
יפה ותמה, תורה תמימה, הנעימה, מי יוכל להעריק בסודך, סוד אלוהים חיים, יפה ותמה, תורה הנעימה מיוחד להעמיק בזודך זור אלוהים חיים אורסים זהור אמו ערתו קרבי אורסים זהור אמו ערתו קרבי תמיד ידרשו אותה קרבים חוקים ומצוות טובים את כל ליבות מלהיבים נאהבים וגם נשגבים וכפתי שיפוצץ סלעים והרים חנד עדייך ירבו בכל עת תורת אמת מפיך אנו חיים יהיה סוד אלוהים חיים מות סוד המרמות אורות עליונים לא מזהב ופלינים מיין גנים מלאים פנים כולם חונים אלא אני עדן נרצה לך קניין גלם שלם יפה ותמה תורת אמימה הנעימה מי אוכל להעמיק בסודך סוד אלוהים חיים תודה איך החודים קלה אתה אלוהים לא קצוב דבר שפתאיך גן נעול דלתאיך ריח טוב בגדאיך תודה איך יפי עינאיך חמה ולבנה כולם עמלו מעורך עם אורך ימי תורת אמימה הנעימה מיוחד להעמיק
בסודך, סוד אלוהים חיים.
חזקים, מחוברים, משדרים.